שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש כרך א' בעמוד 121, מאמר מי שחיזק ליבו. המאמר נמצא גם בחוברת פסח בעמוד 130, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 121, מאמר מי שחיזק ליבו.
שאלה הראשונה, בשביל מה לחזק ליבו? קדימה. לחזק זאת אומרת לעשות אותו יותר קשה. כן? בשביל מה לחזק ליבו של פרעה שיהיה יותר קשה? בבקשה.
כדי שנוכל לגלות את הטוב. אתה מחזק את הרע כדי לגלות יותר טוב.
על פני ההתנגדות, על פני האביות, על פני האגו, דווקא צריכים לגלות אהבה. וכמה שיותר ככה מתגלה הפרעה, עליו דווקא צריכים להוסיף אהבה.
להוסיף עוד משקולת למתאמן. זה להוסיף תרגיל יותר קשה לילד. זה מפתח את העוצמה ואת הדיוק של הדרישה, של התפילה, הנקיות שלה.
זאת עזרה כדי שנוכל ללכת למעלה מהדעת.
כן, שהנברא יהיה זקוק לעזרת השם.
כדי שכל החלטה תהיה שלמה, זאת אומרת שהלב יהיה כנגד כל רצון, יהיה החלטה כנגד חזקה ושלמה.
שיקרא.
מי שחיזק ליבו. בזוהר, בשלח, כתוב שם וזה לשונו. ואמר רבי יצחק, לא מצינו מי שחיזק את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעה. אמר רבי יוסי, הרי סיחון ואוג חיזקו גם כן את ליבם. אמר לו, אינו כן. הם חיזקו את ליבם כנגד ישראל. אבל כנגד הקדוש ברוך הוא, לא חיזקו את ליבם, כמו שחיזק פרעו את רוחו כנגדו, שהיה רואה גבורותיו ולא היה שב. עד כאן לשונו. ויש להבין, מהו ההבדל שהם לא חיזקו את ליבם לפני הקדוש ברוך הוא, או שחיזקו את ליבם נגד ישראל. הלא כל השנאה שיש לגויים נגד עם ישראל, הוא רק מטעם שהם עם של הקדוש ברוך הוא.
כמו מה שאמור... זה נקרא להיות עם של קדוש ברוך הוא? מה זה נקרא להיות עם של קדוש ברוך הוא?
זה להיות...
קדימה, חצי משפט כל אחד.
זה להיות בהשתוות הצורה.
עם שמייצג את תכונת ההשפעה.
שהרצונות של... הרצונות הנעלים ביותר בינינו מחוברים ביחד וביניהם שורה תכונת השפעה.
זה עם שהוא כולו ישר כל. עם שכל המגמה שלו היא מגמת השפעה, כמו שהבורא משפיע ככה. עם ישראל.
עם שפועל לכיוון של הקדוש ברוך הוא.
עם ששולטת עליו תכונת ההשפעה.
דואגים לאיחוד.
עם שמביא איתו את את המגמה הזאת של אהבה, השפעה.
זו קבוצה שהיא צינור. שהיא מפתח, שיש לה אחריות ותפקיד שרק היא יכולה לעשות.
כן, לכן זה עם סגולה, עם שהוא צריך להעביר דרכו אור, השפעה לעולם, שזה נגד טבע העולם.
הלא כל השנאה שיש לגויים נגד עם ישראל הוא רק מטעם שהם עם של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו חז"ל, מהי הר סיני שירדה שנאה לעקום. ולגופו של עניין.
רגע, מה זה נקרא להיות עם של קדוש ברוך הוא? זה להיות להשפיע כמוהו, כן? למה יש שנאה לזה? קדימה.
שנאה
זה כי... לא מובן. אם לפי הגדרה הזאת. כן?
שנאה כי הטבע שלנו מנוגד לטבע של הבורא.
שנאה זה הצד ההפוך, כאילו שרוצים גם להתחבר לתכונה הזאת ולא יכולים, ואז זה מתהפך לשנאה.
השנאה זה בדיוק המאמץ הזה שיש לנו, בגלל שאנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, ובגלל שהוא כביכול שם עוד משקולת וקשה את לב הפרעה. שנאה זה העודף מאמץ שאנחנו נותנים, האקסטרה הגיעה.
למה שונאים את התכונה הזו? כי היא מנוגדת לכל הטבע של האדם, שהוא כל כולו רוצה לקבל, ופה מי רוצה להשפיע?
כן, וגם כוח עליון היה יכול לייצר מצב שחיים ככה בלי ממש שנאה, שאין להם את זה כביכול. כאילו, גם השנאה היא על חשבון ישראל, היא לא על חשבונם. היא בשביל
ש... כל אחד יכול להגיע להשפעה, כל אחד יכול להשפיע. זה לא נאסר על אף אחד. אז למה ישנה שנאה?
למה? כי זה נגד הטבע, נגד הטבע של האדם. אם אנחנו מסתכלים שהכל נמצא באדם, גם אומות העולם וגם ישראל, אז בשביל אומות העולם שבאדם, בשביל הרצון לקבל, זה פשוט אנטי-טבע השפעה. לכן זה מתפרש, מורגש כשנאה.
כי יתרון האור מן החושך, אם לא יהיה שנאה, לא נוכל
להגיד שמי הבבל ש... כל האנושות התחלקה לגלגל את העיניים והחפ, אז חצי השני של האנושות שנשארה בבבל, היא לא יכולה להצטרף בעצמה להשפעה, אלא רק אחרי שגלגל את העיניים מעבירים להם מורות. אותו חלק שנקרא עם ישראל, אותו חלק מהבבל, שהגיע לקשר עם הבורא, אם הוא לא מעביר להם, לחלק השני, את ההתעוררות ואת האור התיקון, הם לא יכולים להצטרף לבורא כמו שחלק הראשון. ולכן בתת הכרה ישנה השנאה מזה. ומקור של זה, זה החוסר בחירה. כן? שכאילו הרגשה של ה... אומות העולם, היינו, האדם שנמצא רק באגו, הוא מרגיש שנמצא כביכול תלוי, כן? קשור ותלוי בחלק שנקרא ישראל. בבקשה.
ולגופו של עניין, היינו בקשר לשנאת ישראל. הנה פרעה היה שונא את עם ישראל ורצה לשעבד אותם. ומשה בא בשליחות הקדוש ברוך הוא, אז לא רצה לשמוע. ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו. וסיחון ואוג גם להם היה שנאת ישראל. ומה היה ההבדל לגבי ישראל? הסיבה, משום מה שונאים את ישראל? טוב מטעם התחזקו את ליבם סיחון ואוג, שעם ישראל לא חשוב, לכן שונאים אותם, או מטעם שהתחזקו את ליבם נגד השם, שהשם לא חשוב בעיניו, לכן יש לו שנאה לעם ישראל. אם כן, מהו ההבדל לגבי ישראל? ויש לפרש המאמר של הזוהר הנ"ל, על דרך העבודה. אנו צריכים לדעת שיש שני מפריעים שעומדים נגד האדם ולא נותנים לעבור את המחסום להגיע לאהבת השם.
זאת אומרת, הוא קורא כאן מחסום לבין אהבה עצמית לאהבת השם.
היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו ואינו מסוגל לעשות שום דבר בלי כדאיות, היינו שהאדם יכול לוותר על קבלה עצמית בכדי להשפיע משהו למישהו, אם זה נותן לו סיפוק נפשי, אז הוא יכול לוותר על קבלה עצמית. לדוגמה, האדם מסוגל לעבוד בשביל אדם חשוב. אם נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה עם מזוודה, ונתן לאחד מהחסידים שלו, והוא נותן לו שכר טרחה $100. בטח שהחסיד לא רוצה לקבל שכר טרחה מן הרבי, והוא מחזיר לו. אז הרבי שואל אותו, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אם זה פחות מדי שילמתי לך עבור הטרחה. הלא סבל פשוט, אם הייתי נותן לו $10, בטח שהיה שבע רצון. אם כן, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אז החסיד השיב לו, זה שיש לי זכייה לשמש את הרבי, שווה יותר מכל הון דעלמה שהרבי ייתן לי. רואים אנו, שבעבור אדם חשוב, האדם מסוגל לעבוד בלי שום תמורה. ומשום זה, כשבא האדם לעסוק בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, בטח שהאדם יכול לוותר על אהבה עצמית לטובת הבורא. מה עושה אז המפריע לעבודת השם? שהאדם לא יוכל ללכת בדרך השם. הוא עושה אז פעולה אחת. היינו שלא נותן לאדם לצייר את גדלות וחשיבות השם. נמצא שכל החוזק שיש לסית רעך הוא נגד השם. והוא אומר לו, אני יודע שאתה בעל כוח גדול. היינו שאתה יכול להתגבר על התאוות שלך. לא כמו אנשים חלושי אופי, רכי הלב, אלא אתה אמיץ שבגיבורים. אלא כל מה שאתה לא הולך בדרך האמת הוא, משום שלא כל כך חשוב את המטרה, שאתה צריך לבטל את עצמך בשביל זה. ואם כוח זה הוא מפריע לו להגיע למטרה. וזהו שאומר הזוהר בשם רבי יצחק. לא מצאנו מי שחיזק ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעו. היינו שלא החשיב את השם, ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו, שזה הוא המפריע הראשון. והמפריע השני הוא, כי בזמן שהוא רואה שהאדם מתגבר על טענותיו, והולך למעלה מהדעת, ולא מסתכל מה שהוא אומר לו, אז בא בטענה נגד ישראל. זאת אומרת, זה שרוצה ללכת בדרך השם, הוא נקרא ישר אל. שהוא בחינת ישר לאל. היינו שכל המעשים שהוא עושה, הוא רוצה שזה יעלה ישר לאל. ולא רוצה שיהיה כוונה אחרת. לכן מה עושה המפריע השני? הוא משפיל את בחינת ישראל שבו. ואומר לו, הישראל שבקרבך הוא חלש מאוד. הן בכישרון והן בכוח התגברויות. הלא אתה חלש אופי. הדרך הזה שאתה רוצה ללכת בו, שהוא שכל המעשים יהיה רק לשם שמיים, זה יכולים לדרוש מבחינת ישראל שיש בו כל התכונות המתאימות לזה. היינו שהיה לו חינוך טוב ובעל כישרון והוא אמיץ לב, שיכול להילחם עם הרע שבקרבו. הוא יכול ללכת בדרך הזה, ולא אתה. נמצא. במה הוא מפריע לו? הוא כבר לא מדבר עמו בקשר לחשיבות המטרה, כמו טענת פרעו, שהוא היה חולק על חשיבות המטרה. אלא שאומר לו, המטרה היא חשובה מאוד, אלא אתה לא חשוב שתוכל ללכת בדרך גבוה כזה. ועל כן, לך בתלם של כל הכלל. ואין אתה צריך להיות יוצא מהכלל. ורק דרך זה שייך לך. וכאין זה מצאנו בזוהר, אצל המרגלים, וזה לשונו. וישובו מתוך הארץ. וישובו, היינו שחזרו לצדרה, וחזרו מדרך האמת. שאמרו, מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? ומי יבוא לתת לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגיעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק העולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זוות חלב ודבש הוא, טוב הוא העולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אפס, כי אז העם, הוא העם שזכה לעולם ההוא. שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן שיזכה בה? אפס כי הוא עז העם. והעשיר יענה הזאת, וגם ילידי הענק ראינו שם. דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. נמצא, טענת המרגלים לפי מה שהזוהר מפרש הוא, של אי חשיבות של ישראל, כמו שבארנו שהוא כמו טענת המפריע הבית, זאת אומרת שכל החיזוק הוא כנגד ישראל. ובזה יכולים לפרש ההבדל בין טענת פרעה, שחיזק ליבו נגד השם, לטענת סיחון ואוג, שהחזיקו ליבם נגד ישראל. פרעה שאמר, מי השם אשר ישמע בקולו? זהו שכל כוחו היה למעט את חשיבות של השם. כנ"ל שהוא המפריע א', וסיחון ואוג, הם החזיקו ליבם נגד ישראל. היינו למעט את חשיבות של ישראל כנ"ל, שהוא כנגד המפריע הבית. ולזה, היינו לכל אלו הטענות, אין עצה אחרת, אלא ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, ולא להסתכל על טענות שלהם, אלא לבטוח בהשם שהוא יכול לעזור לכולם, ואין שום כוח שיכול להתנגד לכוחו של הקדוש ברוך הוא. לכן לבטוח בהשם שהוא יעזור. וכן זה מצאנו בזוהר, וזה לשונו. אמר רבי יהודה, אמר רבי יצחק, פרעה היה חכם יותר מכל מחשביו, ובכל הצד שלהם לא ראה שיהיה גאולה לישראל, ופרעה לא חשב שיש קשר אחר של אמונה, השולט על כל הכוחות של הסתרא אחרא, ועל כן, היה מחזק את ליבו. נמצא לפי דברי הזוהר, שעניין פרעה הוא בתוך הדעת, שמצד השכל אין שום אפשרות לצאת משליטתם, אלא רק בכוח אמונה למעלה מהדעת, שכוח זה מבטל כל הכוחות שישנם בעולם.
יוצא לנו שעם ישראל במצרים היה חזק, כן? כי פרעה עבד בלהחליש את הבורא, את המטרה, כן? שמי השם אשר ישמע בקולו? אם אתם עובדים אצלי, אתם יותר חשובים ממה שאתם עובדים אצלו, אצל בורא. זאת אומרת, יש עניין של עבודה אחרת, על מנת להשפיע. הרבה אנשים בעולם יכולים להסכים עם זה, אתם יכולים לדבר עם יהודים כאן אפילו בישראל, ידעו כן, אבל זה, יש דברים חשובים, שאני צריך למלות את עצמי, ככה, לדאוג לעצמי, משפחה, כסף, בריאות, ילדים, כל הדברים, גם הבורא ודאי זה כן, אבל זה טוב תורה עם דרך ארץ, יש הרבה פסוקים שמיד מוצאים אותם ובזה מבטלים את עבודת השם. זאת אומרת, הפרו הוא נמצא ומחליש את המטרה, נותן במקום זה מטרה אחרת. כן? זאת אומרת, שתעבדו בשביל האגו, צריכים לחיות. חי בהם, נכון, זה לא... ולכן, כך צריכים לעשות. ולמעלה מהדעת, כנגד זה, מה זה נקרא שאנחנו נלך למעלה מהדעת, כנגד טענת פרו. בבקשה. מה זה נקרא ללכת למעלה מהדעת כנגד טענת פרו, שאומר אני יותר חשוב מהבורא, עבודה על מנת לקבל, חיים האלו יותר חשובים מעל מנת להשפיע. כן, ברור. בבקשה.
כדי ללכת מעל הדעת, אני צריך סביבה שתהיה חזקה ותכוון אותי למטרה הזו של ללכת מעל הדעת.
שהסביבה הזאת תשנה לי את הלך המחשבה והלך הרצון, שאני אוכל בעזרת הסביבה הזאת לצייר לעצמי את המצב שאני נמצא בשליטת תכונת ההשפעה.
ההליכה למעלה, סליחה, ההליכה למעלה מהדעת זה שינוי הכוונה, כי הרי בפעולות אין שינויים, ברצון אין שינוי, רק בכוונה יש.
קודם כל צריך לכבד את פרו, להכיר בזה שיש לו כוח, והוא בכלים האלה הוא מנצח תמיד, אבל יש משהו שהוא לא יודע והוא לא מודע אליו, זה מגרש אחר שבו אנחנו משחקים, ושם הניצחון שלנו ולא במגרש שלו. זה שרוכשים אמונה למעלה מהדעת, שנדבקים בסביבה ומשתדלים לרכוש כוונה על מנת להשפיע, ובכלים שלו נותנים לו לחשוב שהוא מנצח.
נדבקים בחכמים שעזרו לנו, עוזרים לנו לייצב את הסביבה הזאת כל הזמן, בעצות שלהם, בדרך שלהם שהם רואים, ואנחנו ככה נכנסים, עושים כל מה שאנחנו יכולים חוץ מזה.
המלחמה בתוך הדעת זה מלחמה עבודה, אין סיכוי לגבור על הפרעו, ולכן צריך להידבק תמיד למדרגה העליונה שהיא מדרגת ההשפעה, כמו שהוא אומר, לבטוח באותו הכוח שרק הוא יכול לתת את היכולת ללכת למעלה מהדעת, ובשביל להגיע לביטחון כזה אנחנו צריכים חברה חזקה ש... כל הזמן דוחפת על ללכת למעלה מהדעת ולא להישאר בתוך המלחמות בתוך הדעת.
כן, זו מלחמה סכום אפס. אני ברגע שאני
להילחם נגד פרו זה כבר להיות במצרים, כן? איך אנחנו עושים את החיים שלנו עכשיו למצרים, לגלות. בואו נעשה את החיים שלנו לגלות. בבקשה, איך? באיזה מאבק הפנימי עם הפרו אנחנו צריכים להיות? במצבנו. בבקשה.
מצרים אני לא יכול לעשות, אני יכול לעשות לצאת ממצרים. ככל שאני עושה את המאמץ לצאת ממצרים, ככה אני מרגיש יותר את הגלות.
צריכים להכיר בטבע הרע שלנו, שכל הרצונות שלנו, כל הכוונות שלנו מכוונים כולם לעצמי, ומצב שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים במצרים.
המצב של להיות במצרים זה לרצות לעצמי, בלי שום מחשבה על אף אחד אחר. וכרגע אני יכול פשוט לשמוע את המיקרופון אצלי, ואז אנחנו במצרים. אני לא חושב על החברים, לא חושב על החברה, לא חושב על להוסיף. זה המצב האגואיסטי הזה, שאתה פשוט לא אכפת לך מכלום.
אין לנו מלחמה ישירה עם פרעה, אנחנו בטוח מפסידים במערך הזה. אנחנו צריכים לחזק את משה, לחזק את הקבוצה, לחזק את העם, בזה שמגדילים חשיבות המטרה ומחזקים את הכוחות. וככה, ברגע האחרון שהוא לא שם לב, בורחים.
להכיר, לפתוח את התפיסה שלנו, את הניואנסים, את העדינות הזאת, את הרגישות. לזה שאנחנו נמצאים בשליטה של אגו, שכל השכר וכל התמורה, שכל התוצאות שלנו, הכל הולך אליו. שאין שם, אין פה שום נקיות שמייצרת לנו קשר עם הבורא. ומתוך זה יבוא צער ותבוא תפילה.
איך אנחנו מאתרים את הפרו בחיים שלנו? אבל פרו בדיוק, לא סתם ככה איזה הפרעות למיניהם, לפרו, שהוא, מה הוא מדבר? כנגד? כנגד חשיבות המטרה, כנגד הבורא. אין? איך אנחנו מייתרים אותו? תביאו דוגמאות גם כן, קדימה.
פרעה הוא בא כנגד חשיבות המטרה, מי השם אשר אשמע בקולו.
לא להגיד פסוקים מי השם אשר אשמע בקולו. זה לא אומר כלום. אלה מהחיים שלנו. מהקבוצה, מבית, מעבודה, מכל דבר. איפה הוא נמצא? איך אני נלחם עמו?
הכוח הזה בא תמיד להחליש ולטשטש וגם ללכת נגד החשיבות המטרה שהיא להידבק בבורא, שהיא ללכת לקראת ההשפעה וזה עיקר המלחמה שלנו, שאנחנו לא נשאר בתוך החיבור סתם לשם חיבור, אלא תמיד נכניס את המטרה ונגדיל אותה ונחשיב אותה בתוך כל הפעולות שאנחנו עושים, שזה העיקר. כי הפרעה בא תמיד לזרוק אותנו ולטשטש לנו את הגדלות המטרה.
פרעה נמצא ומגיע ברגע שאני מחליט החלטה, ברגע שאני מתחייב למשהו, אז מגלים אותו. עד שלא התחייבתי ולא הייתי שלם ללכת על איזה משהו, הוא לא מתגלה. נניח, לא יודע, עכשיו אני רוצה לרדת במשקל, אז אני מקבל את ההחלטה, ואז מגיעות ההתנגדויות החזקות. לפני שהחלטתי, חשבתי שזה קל, חשבתי שזה אפשרי.
אם בחברה, נניח, יש איזושהי ככה אווירה כזאת של שתכונת ההשפעה היא חשובה, אבל שתשרה בחברה הקטנה, בקבוצה הקטנה שלנו, וטוב לנו ככה ביחד, ומעבר לזה אין לנו כבר כוחות שהיא תתפשט. אז בואו נשמור על מה שיש, ונראה הלאה מה יהיה.
אצלנו בחברה זה כל דבר שאנחנו הולכים נגדה, שהרצון לא רוצה לעשות משהו שהוחלט כקבוצה. ופה זה עכשיו הפרעה, אם אתה מתגבר או לא.
הוא עוטף אותך כל מיני כיוונים, הוא הופך להיות מתוחכם יותר מרגע לרגע, הוא נותן לך לחשוב פתאום שכל מיני דברים בחיים חשובים ואתה צריך להשקיע בהם עכשיו, כי אין ברירה, כי ככה, כי צריך, ופה ושם.
בגדול הוא מטשטש לך, מטשטש לך את המטרה, הוא משכיח ממך את ה, את ה, את המטרה האמיתית שלשמה אתה בכלל קיים. וככה, נותן לך כל מיני כאלה סכים מדומיינים.
מתנות כאלה. בעצם ההפרעות שלו, של פרו, הן כאלה מאוד מפתות. מבחינת התענוג. הם לא כאלה דברים שהם קשים וזה ש... הם כאילו לוקחים אותך לאיזה מקום כזה ש... כל בוקר אני קם עם פרו. אני... לא... לא שהתחבקתי וישנתי איתו בלילה, אבל אתה קם כאילו ואתה אומר למה לקום ובשביל מה, ואולי עוד קצת ואולי ככה, והייתי עייף, חזרתי אתמול מהקמפוס, אולי יש לי לגיטימציה לבוא קצת יותר מאוחר. זה ככה על כל דבר שקשור לדרך, לחיבור, למטרה, לפעילות שלנו, אז הוא מסתתר שם מאחורה.
כן, ו... גם פרו, כוח הפרו עומד על שתי רגליים, בעיקר כשאנחנו רוצים להתחבר, ולמרות שהוא יכול לתמוך בחיבור, כאילו תתחברו, זה טוב, הכל זה, אבל שזה לא יהיה לשם שמיים, שזה לא יהיה בשביל באמת להשפיע על הבורא, שתתחברו, אבל שיהיה בזה שכר טוב. אם לא, אז חבל על הזמן. אז בעיקר הוא בא מתי שאנחנו משקיעים את המאמצים דווקא, הממוקדים דווקא בחיבור, במקום הנכון, אז הוא בא וכביכול נלחם הכוח הזה שבתוכנו, בנו.
כן, כולנו מכירים את הדוגמה שברגע שלומדים ורוצים להתחבר עם הכוונה החזקה, פתאום באים כל מיני רצונות, מחשבות על דברים שלא קשורים, והם פתאום נעשים מאוד חשובים, ואחרי זה שנגמר השיעור, פתאום אתה שוכח מהדבר הזה בכלל. אז זה דוגמה קלאסית לפרו.
עוד קשה.
ומה עוזר לנו חיבור בינינו כדי להילחם עם הפרו? במה עוזר לנו חיבור בינינו להילחם עם הפרו? בבקשה.
האופן שאנחנו מתקללים אחד בשני עוזר לנו לספוג את הרצון של חברים, שביסודם הם אנשים שרוצים להשיג את תכונת ההשפעה, וזה שאני נכלל מהרצון שלהם, אני מתחיל לקנא בהם, ואני גם רוצה להרחיב קצת את עצמי ולהתקלל ברצון שלהם ולהיות גם עם ההשפעה הזאת.
החיבור שלנו זה כמו מגן. ברגע שאנחנו מתחברים נגד פרו, אנחנו בעצם כיחידה אחת, כנגד משהו אחד. אבל ברגע שאנחנו לא מחוברים, אז יש פרו שהוא נגד עם ישראל, ואתה בתור איזה בדיד קטן מהעם, אז מנסה להתמודד עם כל המפלצת הזאת. בוא נתחבר לרובוט ענק כזה שאפשר להילחם נגד המפלצת.
אתה רואה יותר מדי סרטים, לדעתי? החיבור בינינו מפעיל כוח הבורא, זה באמת אותה מעטפת שמאפשרת לנו ככה בסופו של דבר בחיפזון לצאת מעצמנו החוצה, והניצחון מגיע רק על ידי הכוח הזה, כוח הבורא, כוח השם.
מה קודם כל נותן לנו החיבור? נו,
אחיזה נכונה עכשיו במה שקורה לי במציאות, שבעצם...
קונקרטי במילה אחת.
אין עוד מלבדו.
אין עוד מלבדו. בחיבור אני מגלה את הפרו. ולא אין עוד מלבדו. אם אני לא הולך לקראת החיבור, אני לא מגלה אותו בכלל. נכון או לא? תחשבו ותדברו על זה.
החיבור...
קודם כל, בחיבור, אנחנו מגלים מה זה הפרו, מהי התופעה הזאת. בלי חיבור אין לנו התנגדות, אין לנו פרו. אין לנו הפרעה הזאת שנקראת פרו. נכון? בבקשה. אז קודם כל, חיבור בשביל זה.
כן, אז גם... כמו שאמרתי מקודם, ברגע שאנחנו הולכים דווקא לקראת החיבור, לקראת האיחוד, אז הפרעה עומד על שתי רגליים ומתגלה הכוח הזה שהוא בא כנגד החיבור, כי חיבור זה השפעה. ומצד שני, גם החיבור הוא מזמין את המאור המחזיר למוטה, והוא גם מגלה לנו מי הכוח שמפעיל את הפרעה, ששולח את הפרעה הזה שבאנו. הוא כבר מקשר את הכוח הזה שמתעורר בנו עם מקור הכוח, שזה מאוד חשוב.
דוגמה שעולה לי זה שנניח אנחנו באיזה בית כלא הכי שמור בעולם, ועד שאנחנו לא רוצים לצאת, לברוח משם, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו סגורים שם ולא מסוגלים לזוז. אז רק החיבור זה כנגד זה שאנחנו רוצים לצאת, רוצים להשתחרר.
בכל מיני ניסיונות החיבור אנחנו מגלים את הרע, וזה התנאי ההכרחי כדי שנרצה לצאת ממנו. כל פעם שרוצים להתחבר מנסים כל מיני צורות של חיבור ומגלים שאין, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא מתאים. כל פעם נמצאים בחיפוש ומגלים כל פעם שהפרעה הוא זה ששולט, הרצון לעצמי הוא בשליטה.
מהי צורת החיבור בינינו שמגלים פרעה הטוב, שבע שנות צובע, ומגלים פרעה הרע, שבע שנות רעב? מהי צורת החיבור שמגלה לנו שני צורות הפרעה? חיים קשים, כן, בסדר. קדימה.
זה מגלה לנו את נקודה שבה אנחנו יכולים להתחבר כדי להשיג את טובת הזולת, ונקודה אחרת שאנחנו מתחברים כדי להשיג את הטובה הפרטית שלנו.
שבסנוצוב, כן, זה יכול להיות שאנחנו בעצם נהנים מהחיבור, כל ההשקעה שלנו הולכת לפרעה דווקא, שנותן לנו ככה, תתחברו, תהיו חברת ככה כמו פושעים שמתחברים למען עצמם ומשיגים למען עצמם. שבע שנות רעב זה שאתה רוצה להשפיע ואתה לא מצליח, כאילו, כי הכוונה שלך היא כבר מכוונת להשפיע נחת רוח לבורא, ואתה לא יכול, אתה מרגיש חיסרון, צער מזה.
כן, מסכים.
כל עוד החיבור הוא לשם חיבור יפה, ושיהיה לנו מזה שכר, הרווח הרוחני אפילו, אז זה טוב מאוד, אז הפרעה תומך. וכשהחיבור הוא באמת לשם השפעה, לשם שהשכר לא יהיה בנו, שזה באמת לשם השפעה, לשם להגדיל את החשיבות של תכונת השפעה, שזה להגדיל את הבורא, אז זה כבר... הפרעה מתנגד, וכבר אנחנו נכנסים לשבע שנות רעב, שזה כבר מלחמה.
פרעה הטוב, אם אני רואה אותו כאחד שעוזר לי, שכנגד ההתנגדות שלו אני צריך להתחזק, להתגבר ולהגיע ליותר חיבור, ופרעה הרע בעצם שאני לא מבין את זה, אני לא רואה איזשהו בא לעזור לי. אני רואה אותו כמשהו שמפריע לי, שלא נותן לי להתקדם.
אני מקבל תמיכה מרצון לקבל, זאת אומרת, אנחנו כבני ישראל יודעים איך להתחבר, איך לבנות חברה כזאת שנוכל להשיג שם כל מיני תועלות, וזה מוערך על ידי הסובבים. ואם אנחנו רוצים לשים בראש את תכונת ההשפעה, שהכל יהיה, שהיא תשלוט בכל מעשים שלנו, אז פתאום אנחנו מגלים את
זה. מה זה שבע שנות רעב? מה פתאום רב? אומרים שהיה מספיק בשר, שום, פצלים, הכל, כן? מה פתאום התגלה כרב שהפרון עשרה? מה חיפשו ולא מצאו? בנו ולא הצליחו? בבקשה. למה הרב?
הרב הוא לתכונת ההשפעה. הפרו הזה הוא קצת ערמומי וקצת הפוך. ברגע שהחבר מקודם בשאלה קודם דיבר על פרו הרע ופרו הטוב, זה כאילו הביא לי בראש את העניין של הפרו הרע זה בעצם הוא החבר. הוא זה שכביכול עוזר לך ומקדם אותך למטרה, והפרו הטוב הוא זה שמרדים אותך ואומר לך, הכל בסדר, תנוח, תירגע. זה בדיוק הכל הפוך פה.
יכול להיות שדווקא זה שממשיכים כאילו לעבוד את פרעה ורוצים להמשיך ליהנות מכל מה שנהנו קודם, ואותם ערים שבנו ואותם סירים מלאים והכל שנתן להם תענוג, פתאום כבר לא נותן, וממשיכים לבנות וממשיכים באותם תענוגים ובאותם, ואין מזה מילוי. אולי זה התחלה של הרעב הזה.
זה רעב לתכונת השפעה, רעב לצורך, שכבר יש הכרה, שצריכים להיות מחוברים ביניהם, שרוצים לעשות מעשים ללא תמורה, ללא תועלת עצמית, שלא ייכנסו לתוך הכלים שלהם.
מה הוא סוג הקשר בינינו, בין שבע שנות סובה לשבע שנות רעב? שבזה נקבע המצב. מהו סוג הקשר בינינו, בין שבע שנות סובה לשבע שנות רעב?
סוג הקשר בשבע...
למה בשבע שנות סובה אין מריבה, הכל יפה, בסדר, בינינו ופרו, ובשבע שנות רעב בינינו ריב וריב עם פרו? בבקשה.
כל ההבדל הוא האם העבודה היא לשם קבלה עצמית, לשם שכר, ואז הפרו תומך גם בחיבור, גם בחיבור אפילו אם הוא בעל מנת להשפיע, אבל שמזה יהיה שכר, אז מזה יש תמיכה של הפרו שבנו. ושבע שנות סובה זה כבר שרוצים לנתק את את התוצאה מהעבודה שאנחנו עושים, שהתוצאה תהיה דווקא להשפיע נחת רוח לא לעצמנו, אלא דווקא לעליון, למשהו שהוא כביכול מחוץ לנו, מחוץ לתועלת עצמית. וזה ההבדל בין שני סוגי הפרעה שבנו, בשבע שנות סובה ושבע שנות רב.
שבע שנות סובה שאני מרוויח מהחיבור הזה, אני עושה את החיבור, אני רואה שיש לי תועלת, אני מרוויח, משתמש בו. ושבע שנות רעב זה בעצם שכבר אין, אני לא רואה תועלת בחיבור, ואז באמת אני יכול, יש לי הזדמנות לעבוד על מנת להשפיע.
כן, באמת ככה. אם מדברים על סוג של חיבור, אז בהשפעה אני רוצה לראות המשכיות, ובשבע שנות רעב ההמשכיות הזאת פתאום נפסקת. זאת אומרת, אני רואה ש... אין מזה תולדה, אין לזה התפשטות, אין המשכיות, וכאילו תקוע וסגור על עצמי.
מתי בא בדיוק ההפרעה של כנגד עם ישראל, ומתי בדיוק בא ההפרעה כנגד פרו, או בכלל הם באים לסירוגין? כן או לא, מובן? הפרעה כנגד מטרה, כנגד הבורא, זה נקרא הפרעה שבאה מצד הפרעה, והפרעה שבאה כנגד עם ישראל, שזאת אומרת, מי אתה, מה אתה, זה לא בשבילך, יש לך עוד בעיות אחרות, מה יש? אתה לא גיבור, אתה לא חכם, זה לא בשבילך. זאת הפרעה של בשן ואוק, כן? סיכון ואוק, סליחה, סיכון ואוק. וזה נקרא הפרעה נגד ישראל. למה זה אופייני, כל אחד מהפרעות האלה? לחצי הראשון או לחצי השני של הגלות? בבקשה. יחד במרכז השולחן. כל אחד משפט או שניים, לא יותר. קדימה.
בוא נצליח בחיבור בינינו למצוא את התשובה, כי כרגע אני לא נמצא במצב לענות על זה.
סיכון ואוג אומרים לאדם מישראל שאין לו כוח. זה איזה שהם תכונות בו שהוא יושב עכשיו ומנסה להתחבר, ואומר לו, אין לך כוח להתחבר. אתה לא תצליח להתחבר.
זה אותם רצונות כל הזמן שמפנים אותנו למקום אחר. פעם אחד נגד החיבור, פעם אחד לטובת החיבור, פעם אחד אני מזהה את זה כעזרה, פעם אחד אני מזהה את זה שאני לא יכול להגיע לאותו בקשה. כל פעם זה מפנה אותנו לכיוון אחר.
נראה לי הפרעה שבאה מצד פרו זה מקביל שבע שנות צובע, וסיכון ואוק כנגד שבע שנות רעב.
סיכון ואוג מדברים על עם ישראל, על החיבור בינינו, באמת כמה אנחנו לא נצליח להגיע אליו, אין שום סיכוי להגיע אליו, ומצד פרעו הוא פועל נגד מטרת הבריאה, נגד הבורא בעצם, נגד זה שכאילו אין לי שום תפיסה בזה ואין לי שום יכולת להתקדם לכיוון הזה. אז זה שני ההפרעות האלו שככה תוקפות אותי משני הצדדים האלו.
כן, בחלק הראשון של הגלות, בשנות הסובע, אז אנחנו מרגישים שהכל בסדר, בואו נתחבר, זה נותן לנו כוח, זה נותן לנו יתרון, אנחנו מעל ומעבר לאחרים, שם אנחנו בפרעו. ואחר כך כשמגיעים לרעב ורואים שזה לא ככה, ואנחנו למרות כל המאמצים, אנחנו באמת לא מגלים את האהבה, לא מגיעים להשפעה, מתאמצים, אז כאילו הוא מחליש אותנו ואומר, נכון, אתם צודקים, זה מטרה ענקית ואתם חלשים ואפסים.
משפט או שניים מדברים.
לא קלטתי את הקטע עדיין עם האוג וסיכון, לא מכיר אותם, אבל לא יודע, אם אנחנו מתחברים, מתגלה פרעה, מתחברים יותר, מתעלים מעליו.
גם לא יודע, אבל נראה לי שזה מה שדורון אמר, זה חלק שיש לנו דחף להתנתק אחד מהשני, וחלק שלא מקבלים את הבורא.
בחלק הראשון של הגלות, אז עוד איכשהו יש חומר דלק ויש סיבה לעבוד, ונראה לי שם זה שנות הסובה, ודווקא בחלק השני כבר שם זה שנות רב.
עם איזה סיכום של טענות פרו וסיכון ואוק, קשר בינינו, אנחנו מרגישים בתוכו את כל ההפרעות הללו, אנחנו מגיעים לקראת יציאת מצרים, שבאמת המצב הוא מגיע לבריחה, ליציאה. איזה צריך להיות סיכום של כל המצבים שלנו? בבקשה.
סיכום שגם משנות הסובע וגם משנות הרעב, אנחנו חייבים לצאת מזה. חייבים לצאת מכל הקונסטלציה הזאת, לא משנה, חיוב או לא.
כן, הסיכום הוא שאין לי בעצם אפשרות, או שאני משוחד, מלכתחילה אני כבר, כל מה ש... כל מה שקיים בי אני מסתכל עליו בעין חשודה, ואני הולך בעיניים עצומות ומנסה להחשיב את תכונת ההשפעה לא בתועלת האישית שלי, אלא איפה שיש התנגדות לשם אני הולך.
מנסה להוציא משהו מהלב ולא מהשכל. חושב שבסופו של דבר באמת זה אותו מקום שההשתוקקות שם של שאנחנו באמת אמורים לראות, כאילו שהכל עזרה והמאמץ שלנו, וזה כאילו סך כל היגיעה שלנו כדי להגיע לאותו נקודה. אז הרצונות האלה הם אלה שעוזרים לך בכל מקרה, גם אם בתחילת הגלות וגם בסוף הגלות.
הסיכום הוא שללא עזרה מהבורא אנחנו לא יכולים לצאת משליטת הרצון לקבל.
כן, אנחנו, זה המקום שלנו להגיע לצעקה הנכונה עבור החברים, עבור כולם, שאנחנו מגלים שאין לנו את הכוח לזה מלבד לצעוק.
כן, להגיע לבקשה משותפת, שאין דרך אחרת רק לצאת משם.
שכבר מתחילה להיות לנו שנאה לאגו שמפריד בינינו לפרו. זה מורה אותנו לפנות לכוח עליון לעזרה.
שעבודה שלנו כנגד הפרו היא עבודה נכונה, זאת אומרת, לא, אין מה לפחד ממנו, יש מה להתחבר כנגדו. זה הסימן, וכמה שיותר נתחבר, נראה אותו יותר, ונדע יותר לעבוד ביחד.
הסיכום צריך להיות שמצד אחד אנחנו חייבים להתחבר, ומצד שני אנחנו לא מסוגלים, אבל ממש, שמתפוצצים בפנים מזה, ואז כבר בטח עוזרים לנו מלמעלה.
איזה הפרעה מורגשת כנגד הבורא או כנגד עם ישראל, שזאת הקבוצה ביציאה ממצרים? איזה הפרעה מורגשת חייבת להיות מורגשת כהכרחית, כעיקרה, עיקר, כן? ליציאה מהמצרים. או כנגד הבורא, או כנגד הקבוצה. בבקשה.
אני מרגיש כאילו דווקא יש משהו על קצה הלשון, אבל
קשה, זה ברור, זה גלות.
בטוח שאם נתחבר זה יפרוץ החוצה, אין ספק.
ההפרעה היא שאנחנו לא מחברים את שני הכוחות. הבורא עובד דרך הקבוצה, האדם נראה שמפריע לו משהו מחוץ לו, שזה כאילו החברים, הקבוצה, אבל הוא צריך לשייך את זה, הוא צריך לראות את זה ככוח מכוון.
הפרעה שזה הגיע לאיזה קצה כזה, לאיזה מקום צר, שבו אנחנו רוצים, שהקבוצה באמת רוצה להכניס את הבורא, ולראות את כל התהליך כעזרה, ולא מצליחים לזהות את זה, ומחפשים את זה, וזה ממש כזה קצה כזה, שעוד קצת ואנחנו מגיעים.
אם הבנתי את השאלה נכון, נראה כאילו שההפרעה הכי גדולה זה שיש הסתרה, שלא יודעים לאן הולכים, שלא ממש מרגישים את הבורא, שנמצאים בחושך, ופשוט כאילו אין איזה כוח מושך, כאילו ממש חזק שאפשר לצאת בזכותו.
כן, ואני חושב כדי להתגבר על ההפרעה הזאת, זה שם אתה חייב את כוח הקבוצה. זה המקום שאתה לא רואה ממש כלום, זה החושך מצרים הזה, שאתה פשוט חייב לתת ידיים אחד לשני וללכת ביחד לתוך המקום הזה שנראה כמו תהום, וזה הדבר היחיד שיעזור לך לעשות הצעד הזה לתוך המקום הזה, רק אם אנחנו נעשה את זה ביחד.
אבל אז באמת עולה הפרעה, כי הקבוצה הזאת לא נראית לך אנשים שאיתם אתה יכול לעשות את זה בכלל, נראה לך חבורה של אגואיסטים שלא יודעים מה הם עושים, ואין סיכוי איתם לצאת מהדבר הזה אחרי הרבה זמן שאתה מתאמץ.
נראה לי ההפרעה היא כנגד הקבוצה, שכאילו פתאום מתעורר איזה חלק, ממש דקה 90 שיוצאים החוצה, שאומר, טוב, בואו בכל אולי נשאר פה, טוב לנו פה, כאילו, נעבוד בחיבור בינינו, אבל לטובת עצמנו.
שזה נגד כל היגיון, שזה נגד כל איזושהי תועלת, איזשהו משהו שיצא לי מזה, או מהבורא, או מהקבוצה. זה הפרעה גדולה, שאני חייב לראות בזה איזושהי תועלת עצמית.
איך אנחנו מקבלים חיסרון לאמונה למעלה מהדעת? איך אנחנו מקבלים חיסרון לאמונה למעלה מהדעת? קדימה. שבלי חיסרון הזה אין יציאה, לאן יציאה? יציאה מהמצרים זה לאמונה למעלה מהדעת, לתכונת השפעה, לאהבת הזולת. איך אנחנו מקבלים לזה כסתרון?
חיסרון...
במה העבודה שלנו, במה ההפרעות האלו של פרו וסיכון ואוק, עוזרים לנו יחד כולם, לגלות נחיצות לאמונה למעלה מהדעת. בבקשה.
כדי להגיע ללמעלה מהדעת, מצד אחד צריך להעביר על האדם יסורים ומחובים, שכבר הוא לא ירצה יותר את הכוונה הזאת לטובת עצמו, ומצד שני, רק אם יש סביבו חברה מאוד חזקה, היא יכולה לגרום לו לצוף מעל אותו רצון שרוצה תמיד לבלוע לעצמו, ולעבור למציאות חדשה של למעלה מהדעת.
נראה שכל המערכת סוגרת עליך מכל כיוון, שאתה לא יכול לברוח לשום מקום יותר, ואתה חייב לבקש. אתה מבין שאתה בעצמך גם לא יכול לצאת מזה, ואתה חייב לבקש מהאור שיבוא ויוציא אותך מזה.
אני חושב שחיסרון לאמונה למעלה מהדעת מגיע מעבודת החיבור בינינו. כי קשה לעבוד אם אתה לא לוקח את האמונה הזאת, את השיטה הזאת.
זה מקום מאוד, מאוד כזה, מאוד צר, שאתה לא פשוט משאיר אותך בלי ברירה. שאתה מחויב לראות שהכל כעזרה. אין לך ברירה. אתה כבר נמצא באיזה סף כזה שאתה לא יכול לחזור אחורה. זאת אומרת, רק קדימה אתה יכול ללכת, ואין ברירה, ואתה מחויב לראות שהכל כעזרה.
זה בא מתוך ייאוש. ניסינו כך, ושום דבר לא עוזר.
וזה הייאוש מביא לאותה...
טוב, אנחנו עוברים לשיעור השני.
עבור לחלק הבא של השיעור.